שלום וברכה. מצה זו שאנו אוכלים על שום מה. אז המשנה במסכת פסחים אומרת, משום שיצאו אבותינו ממצרים. כך כתוב במשנה במסכת פסחים. הגיוני? בהגדה של פסח כתוב אחרת מאשר במשנה. בהגדה כתוב על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלה מיד, שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם. אם כן, אנחנו רואים שיש לכאורה מחלוקת בין המשנה לבין ההגדה. עם ישראל נוהג כדעת ההגדה, כי ככה אנחנו אומרים בליל הסדר, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ועל זה עולות שאלות רבות מאוד, כיצד הדבר הזה בכלל אפשרי. הרי התורה ציוותה עלינו לאכול את לשחוט את הפסח ב-14 יום לחודש, לאכול אותו בלילה, על מצות ומורים יאכלו, אם כן יש ציווי לאכול מצות, למחרת בני ישראל יוצאים ממצרים, לוקחים בצק שלא מספיק להחמיץ, אופים אותו, נהיה מצות. לכאורה אין שום קשר בין המצות האלה למצות של קורבן פסח. אלא אם כן ניכנס פה לסברות חז ושלום של ביקורת המקרא תפו. אלא מה? אנחנו צריכים כן להבין על מה מדובר. על מנת להבין את זה אנחנו צריכים לחזור לשורש השורשים של כל הנושא של יציאת מצרים. יציאת מצרים כמפורסם היא מאורע שבו ישראל יצאו ממצרים. וזה דבר תמוע. אז למה לא לקרוא למאורע הזה יציאת ישראל? או היציאה ממצרים. כן, כמו שכתוב מפורש בספר תהילים. בצאת ישראל ממצרים. בעוד מסורת שהתורה שבעל פה, המסורת התלמודית, המשנה, קוראת למעשה יציאת מצרים. אם אנחנו ניקח את זה ברצינות, זה אומר שמי שיוצא זה מצרים. או על כל פנים, זה התוכנית. התוכנית היא שמצרים יצאו. לא ייתכן להשאיר את מצרים במצבה הירוד כל כך, שהיא הפכה להיות בית עבדים. הרי המטרה היא השחרור, נתינת החירות למי? לעבדים. מי עבדים במצרים? נכון, ישראל הם עבדים, אבל המצרים הם עבדים בריבוע. הם עבדים לתפיסת עולם שכל כולה דטרמיניזם, כל כולה שיעבוד לחוקי ברזל. אז זה ברור שאם כבר צריך לשחרר מישהו, צריך לשחרר את מצרים. ועוד יותר קשה, שהרי מצרים היא האומה שהייתה מוצלחת ביותר בימי קדם, והייתה הפסגה של התרבות האנושית. והתרבות האנושית, התחלתה בדבר השם. בדבר השם שמיים נעשו. וברוח פיו כל צבעם. ויומר אלוהים נעשה אדם. אם כך, התרבות האנושית היא ביטוי של רצון השם. רצון השם כל כולו חירות, כל כולו חופש. הקדוש ברוך הוא אין מי שמכריח אותו. ומה יצא לו? יצא לו עולם שכולו עבדות. כל כולו שיעבוד. על זה נאמר, וירד מצרימה. אמרו חז"ל, מה זה על יעקב אבינו שירד מצרימה? אמרו חז"ל, אנוס על פי הדיבור. איזה דיבור אנס את יעקב לרדת למצרים? פשוט מאוד. הדיבור שאנס את יעקב לרדת למצרים, הוא הדיבור האלוהי שהיה כלוא במצרים. הדיבור שברא את העולם ציפה למישהו שיגאל אותו. אז יעקב אנוס לרדת למצרים כדי לגאול את הדיבור. ועל זה נאמר ביציאה ממצרים שהפה צח. סוף סוף הפה נפתח, הפה מדבר. הרי כל המצוות של ליל הסדר הן מצוות שבפה. או של הכנסה לפה או שיוצאה מהפה. כן? אגדה והלל או פסח מצה ומרור וארבע כוסות וחרפס וברכת המזון. כלומר, הכל מסובב מסביב לאיבר הזה של הפה. הפה שהוא הפה הפותח. כשיוצאים ממצרים יוצאים על פי החירות. נכון? החירות. חירות, מלשון חירות. זאת אומרת, זה מגיעים עד הפתח של היציאה אל החירות. אז מי צריך להינצל? מי צריך לצאת ממצרים? זה מצרים. אבל זה לא יצא. זה לא יצא, כנראה שהעולם עוד לא היה בשל באותם הימים ליציאה משותפת. יוצא לפי זה שאם אנחנו שואלים את עצמנו אם יציאת מצרים הייתה הצלחה או כישלון, התשובה תהיה קצת הצלחה, קצת כישלון. ההצלחה בגלל שישראל יצאו. הכישלון כי מצרים לא יצאו. אבל זה לא כישלון מוחלט. גם הצד הזה של מצרים שלא יצאו איננו כישלון מוחלט. למה? כי בכל זאת, מצרים תרמה לפחות שלושה דברים ליציאה ממצרים. היא תרמה את הגואל, כן? היא גידלה לנו את משה. היא תרמה לנו את הערב רב, והיא תרמה לנו כלי כסף וכלי זהב וסמלות, ביזת מצרים. זאת אומרת שיש חלקים של מצרים שנתלשים ממצרים ובאים איתנו. אז כאמור, הגואל הוא יצירה מצרית. הדבר הזה גם קורה כל פעם שיש גאולה. כן? כלומר, גם במאה ה-20, כשהקדוש ברוך הוא רצה לגאול את ישראל מאירופה, שלח לנו אירופאי, יהודי במוצאו, אבל מאוד מאוד אירופאי, שלמד את מדעי המדינה בווינה, ואחר כך הוציא אותנו מן הגלות. אותו דבר, כשיוצאים ממצרים, מצרים שותפה ליצירה הזאת, שנאמר וידעו מצרים כי אני השם. לכן גם הגואל מקבל שם מאוד, מאוד מוזר. שמו העברי של הגואל לא מופיע בתורה. אנחנו לא יודעים, לפחות לפי הכתוב, אנחנו לא יודעים איך קראו לו כשהוא נולד. אבל אנחנו כן יודעים איך הוא נקרא אחרי שנתיים. כן? שכאשר הוא נגמל, ותביאהו לבת פרעו, ויהילה לבן ותקרא את שמו משה. כלומר, שם מצרי ניתן על ידי האימא המצריה, וזה השם שבו התורה מכירה אותו. ולמרות שהאימא העברייה נתנה לזה דרוש, ותומר, מי ותומר? האימא הביולוגית. כי מן המים את משית אותו. משיתי הוא, כתוב בלי יוד אחרי התו, כלומר לשון נוכח, נוכחת יותר נכון, מן המים את משית אותו, היא נותנת דרשה עברית לשם מצרי. זאת אומרת שהאישיות הזאת היא על הגבול. והוא צריך לשאול את עצמו, הבחור הזה, מי הוא? ובסופו של דבר, הרי הוא יודע על עצמו שני דברים. הוא יודע שהוא הבן של עמרם, הוא יודע את זה. הוא יודע שהוא הבן של עמרם ושעמרם הוא ראש שבט לוי, ושבט לוי הוא השבט שמולך בישראל. כך שהוא יודע ש... הוא עשוי ביום מן הימים להפוך להיות מלך ישראל. אמרו לו. הרי הוא גדל אצל אמא שלו. עכשיו, הוא גם יודע שהוא הבן המאומץ של פרעו. ושהוא הוא כבר שאל את השאלה הזאת וקיבל תשובה. התשובה הייתה נכונה מאוד, אמרו לו. נכון, נו, זה מספיק, הוא אפילו שלוש. ויגדל משה ותביאהו לבת פרעה. ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה. כך כתוב. נכון? אז הוא כבר גדל, הוא כבר יכול לשחק לבד. הוא יודע, הוא מכיר. כן? יותר מזה, ואנוכי אלוהי אביך דיבר עמו בקול של עמרם אביו. אם כך הוא יודע שהוא עשוי בבוא הזמן להיות מלך ישראל הבא. מצד שני, הוא גם יודע שהוא הבן המאומץ של פרעה מלך מצרים. ושהוא עשוי בבוא הזמן להחליף את פרעו בשלטון. כלומר, הוא נמצא בצומת היסטורית מאוד מיוחדת, שבה ההיסטוריה תוכרע על ידו. זאת נקודת הכרעה מאוד נדירה בהיסטוריה, אבל זה קורה. שאדם בגורלו הפרטי יכול להכריע את הכיוון של ההיסטוריה האנושית כולה, כי מצרים זה האנושות באותם הימים. כן.
יש מצב שאם משה היה בוחר להיות מלך מצרים, אז האומה נפרדת.
כן, בדיוק. זה בדיוק ההתלבטות שלו. עכשיו, ויהי בימים ההם, ויגדל משה. נמצא פתרונות, אל תדאג. הרי יוסף הצדיק גם הוא חשב ככה. הוא חשב שהתפקיד של המשפחה של אברהם, יצחק ויעקב זה להוות כמין כהנים למצרים. כן? כשמצרים תהפוך להיות המסגולה, ומשפחת יעקב תהיה הגורם המפרה. נכון? לכן הוא אומר לאחיו, ערוות הארץ ואתם לראות. מה זה הערווה? הערווה זה המקום שממנו באים החיים. מהי ערוות הארץ? מצרים היא ערוות הארץ. ומי מפרה אותה? באתם לראות. מה זה גילוי עריות? באתם לראות. כלומר, באתם להפרות את מצרים. אז אם כך, ייתכן מאוד גם לתפוס את העמדה הזאת. כלומר, עד רבה, משה יכול לראות את עצמו בתור עברי, שיש לו תפקיד להפוך את מצרים לעם סגולה. הדבר הזה צריך בירור. ויהי בימים ההם, ויגדל משה. אומר רש"י, ראשון לקומה, כן? ויגדל הילד. ראשון לקומה, ויגדל משה לגדולה. מה זה לגדולה? שמינהו פרעו על ביתו. כלומר, במצב הזה, משה הפך להיות ראש ממשלת מצרים. הוא בפועל שולט במצרים. ויגדל משה ויצא אל אחיו. מי הם אחיו? אז על זה יש לנו מחלוקת. רבי אברהם בן עזרא אומר, אחיו המצרים. אז מה זה ויר בסבלותם? הלך לבדוק שעושים את העבודה כמו שצריך. סבלותם, כמובן המטלות. סבלות בתנ״ך זה לאו דווקא סבל במובן של דיכוי, אלא זה עבודה. ויפקידו לכל סבל בית יוסף. זאת אומרת שהוא הולך לבדוק שהפירמידות נבדות. ככה היא בן עזרא. רמב״ן אומר, מה פתאום? אחיו? כי יגידו לו אשר הוא יהודי. אחיו זה בני ישראל, כך אומר הרמב״ן. וירא בסבלותם, הלך להשתתף בצערם. מה משה חשב? כמו אבן עזרא או כמו הרמב״ן? כמו שניהם. איך אפשר לשבור כמו שניהם? אז אני חושב שהוא הלך לבדוק אם ההלכה כאבן עזרא או כרמב״ן. זאת אומרת, ויצא אל אחיו, לבדוק מי הם אחיו. וירא בסבלותם, וירא, איש. מה זה איש? גם חשוב, נכון? הוא איש מצרי. אז מצרים היא חשובה. מכה, איש, גם עם ישראל, איש עברי, מאחיו. כשהוא רואה שהעברי הוא המוכה, הוא מחליט להיות בצד שלו. כלומר, יש שלב מסוים בחיים של משה, שכשהוא רואה איש מצרי מכה את דרייפוס, הוא החליט להיות לטובת היהודים. כלומר, אצל משה הייתה החלטה של רומנטיקה שמאלנית שהסובל, המדוכא, הוא הצודק. כי הוא רואה איזו השחתה אצל האיש המצרי. והיה איש מצרי מכה איש עברי. מאחיו, ויפן כו, וכו. מה זה כו וכו? איפה הוא הסתכל? הוא הסתכל על האיש המצרי, והוא הסתכל על האיש העברי. ויפן כו וכו. וירא כי אין איש שאחד מהם יפסיק להיות איש. זה מה שרש"י אומר. ראה שלא יצא ממנו שום דבר טוב. ויך את המצרי, כבר לא איש. ויתמנהו בחול. מה יישאר ממצרים? מה שיישאר בחול. זה נמצא אחר כך בכל המוזיאונים בעולם. עכשיו, ביום השני, משה, כבר אחרי שהוא הקים את ההסתדרות הציונית, יוצא, והנה שני אנשים עברים ניצים, ואומר לרשע, למה אתה קרעך? מי שמך לאיש? אני לא הבנתי כלום. אם משה הוא האדם שיש לו סמכות כמו של פרעו במצרים, איזה חוצפה זאת להגיד לו מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? פרעו שם אותי לאיש שר ושופט עליכם. כלומר, איך בכלל אפשר להגיד דבר כזה? אתה הרי מלך מצרים, אז ברור שאתה יכול להרוג את מי שאתה רוצה. במיוחד אם נראה לך שצריך להרוג. אלא שאמרו לו, כל זמן שהיית בצד של פרעה, בסדר, אתה לאיש שר ושופט עלינו. אבל עכשיו החלטת להיכנס לעסקים של היהודים. תיכנס לפריימריז כמו כולם. זאת אומרת, אתה לא יכול סתם לבוא לשלוט פה. על יורגיני אתה אומר, כן. כן, ודאי. על יורגיני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, וירא משה ויאמר. אכן, נודע הדבר. מה נודע? אומר רשי, עכשיו אני יודע למה הם משועבדים. עד עכשיו לא הבנתי למה הם משועבדים, עכשיו אני מבין. ככה הם מתנהגים, יותר טוב שיהיו עבדים. כלומר, משה חזר בו מן הרצון לגאול את ישראל. ואז הוא בורח למדיין, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר, שם הוא צריך להחליט האם הוא מצרי, או עברי, או מדייני. חושב אולי מדייני. כן, הרי מיעקב אבינו למד שלא נזדמן לו זיווגו אלא על הבאר, ולכן הוא אומר, הנה הגיעה הזדמנות אולי להצליח את העולם דרך צאצאים אחרים של אברהם אבינו, דרך מדיין, אולי זה ילך, עד שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו אחרי 80 שנה ואומר לו, ראו ראיתי את עוני עמי. המשך, אשר במצרים. זאת אומרת, עמי זה מי שבמצרים ולא מה שחשבת. אז למה הם במצב כזה רע מבחינה מוסרית? אשר במצרים, מצרים עשתה אותם כך. ואתה, יש לך אחי אל פרעה, והוצאת בני, את עמי בני ישראל מארץ מצרים. כאן ניתן לו הקדוש ברוך הוא שתי משימות. יש לך אחי אל פרעה, זה דבר אחד, והוצאת בני ישראל מארץ מצרים, זה דבר שני. אם משה צריך ללכת לפרעה, סימן שמשה הוא עברי. אם הוא צריך להוציא את ישראל ממצרים, סימן שמשה הוא מצרי. כן חבוש, מתיר עצמו בית האסורים. ויאמר משה אל השם, מי אנוכי? תגיד לי מי אנוכי? כי אלך אל פרעה וכי הוציא את ישראל מארץ מצרים. לא מובן התפקיד הכפול הזה. הוא אומר כי יהיה עמך. וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתיך, זה צריך לנתח את הפסוקים האלה, לא נעשה את זה כעת. על כל פנים, אנחנו רואים שביציאת מצרים, האישיות של הגואל היא אישיות גבול. עומד על הגבול בין ישראל לבין מצרים. אני מדלג עכשיו על 10 מכות, יותר נכון על 9. על 9 מכות, ואני מגיע מתוך כך לפרק י' בספר שמות. עכשיו, אפשר שאני אגיד לכם את הפסוקים בעל פה, אבל אני מעדיף לקרוא אותם מתוך הספר, בתקווה ש... הנה, יש פה. יש פה. יש. יש. איפה זה? הנה זה. ויאמר השם אל משה. בפרק א', פסוק א'. עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים. מה זה? מכת בכורות. אחרי כן ישלח אתכם מזה. כשלחו, קלה. גרש יגרש אתכם מזה. דבר נא. באוזני העם וישאלו איש מת רעהו ואישה מת רעותה כלי כסף וכלי זהב. מי העם שמשה צריך לפנות אליו? ישראל. וממי הם צריכים לבקש? מהמצרים. אז למה כתוב איש מת רעהו? רעהו זה בני אותה אומה. ואהבת לרעך כי יגר שור איש את שור רעהו, גנה בני אותה אומה. ככה אומר התורה תמימה. התורה תמימה כדי לתרץ אמר מה שאמרת. אנחנו נראה שזה לא כזה פשוט. על כל פנים כתוב כך, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מת רעהו ואישה מת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. ויתן השם את חן העם, בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים. בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. מי זה העם בפסוק הבא? הפסוק הזה שקראתי? מצרים. זה אבן עזרא אומר. מה אומר הרמב"ן? זה ישראל. איך אתה יודע שהוא אומר את זה? הגיוני. כן, עכשיו, למה הרמב"ן גם מביא הוכחה? איך אני יודע שהעם שמשה גדול בעיניהם זה ישראל? כי בפסוק הקודם, העם זה ישראל, דבר נא באוזני העם וישאלו. לא ייתכן שפסוק אחרי פסוק המילה העם משנה משמעות. זה קושיה טובה של הרמב"ן. מה אבן עזרא יענה על הרמב"ן? מה, אתם חושבים שהוא לא חשב על זה? אבל גם שם זה מצרים. ואז תראו מה שקורה כאן. לפי אבן עזרא, יש קבוצה במצרים שהם מעריצי משה. כלומר, יש קבוצה של משטפים, העם. הם אוהבים את משה, או הם מוקסמים ממשה. רואים במשה אישיות אדירה. הוא עשה 9 מכות, אתם מבינים מה זה אומר? שלא לדבר על האותות שהוא עשה עם הנחש והמטה. בעיני המצרים הדבר הזה הופך את משה לאליל. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם, העם מצרים. זאת אומרת שמשה יכול לסמוך שבתוך החברה המצרית יש אנשים שמקשיבים לו. על אותם אנשים שמקשיבים לו, אומר הכתוב, ככה אני מבין לפי אבן עזרא, פסוק הקודם, דבר נא באוזני העם, דבר באוזני המצרים. וישאלו איש מת רעהו ואישה מת רעותה כלי כסף וכלי זהב. שיבקשו מהמצרים האחרים זהב. אגב, זה מאוד הגיוני. כי אם בני ישראל הולכים אל המצרים, שכבר המזוודות ארוזות לצאת ממצרים, וקצת כמה שעות לפני כן, יש לך אולי זהב להשאיל לי? כן? שום מצרי, עם כל ההיגיון שלו, לא ייתן כלי זהב. אבל אם מצרי מבקש ממצרי, כן, שם, אתה צריך כלי זהב, בבקשה, כך. בסדר? אז דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מת רעהו, ואישה מת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. זאת אומרת, העם המצרי, המצרים המסמפתים את משה, מוצאים חן בעיני המצרים שאינם מסמפתים את משה, וישינו. בסדר? טוב. אחר כך יש מכת בכורות. מה קורה במכת בכורות? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לפני מכת בכורות, הוא אומר, תגיד לבני ישראל עכשיו שיקחו שה וישחטו אותו ב-14. נכון? איך הוא אומר? ואכלו את הבשר בלילה הזה. מי אומר למי? השם למשה, נכון? בפרק י' ב', פסוק ח', הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואכלו את הבשר בלילה הזה. צלי אש ומצות, על מרורים יאכלוהו. אז מה משה עכשיו צריך לספר לעם? תאכלו בשר, מצה ומרור. האם משה עשה את זה? בואו נבדוק. ויקרא משה לכל זקני ישראל. ואומר עליהם, משחו וקחו לכם צאן במשפחותיכם. ושחטו הפסח. זה בינתיים הפסח. ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף. מה פתאום אגודת אזוב? מה היא עושה פה אגודת האזוב? כן? והגעתם, אגב, מה זה אזוב? זה אתר, עשב מר. כן? התכן, כן, שמה שכתוב מרורים, הכוונה לאזוב בשלב הזה. וקראתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף ושם זאת מדם אשר בסף, וכולי. אז בעצם מה הוא אומר להם לאכול? את הבשר, נכון? מה עם המצות? משה לא אומר את זה. הקדוש ברוך הוא אמר, על מצות ומורים יאכלו, משה אומר, תאכלו בשר. הוא לא אומר מצות. מאוד מוזר. והיא בחצי הלילה, והשם יקרא כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדה, וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כן בית אשר אין שם מת, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר, קומו, צאו מתוך עמי. עכשיו, שימו לב, הקדוש ברוך הוא אמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו, עד בוקר, יש איסור לצאת מהבית בלילה. מה אומר פרעה? אני רוצה שתצאו עכשיו, בלילה. אומרים חז"ל שמשה אמר לפרעה, מה? אנחנו לא גנבים, נחכה עד הבוקר. ואז היו 6 שעות של חרדה של פרעה, מה יקרה? ואז משה אמר לפרעה, אתה מפחד כל כך שיהיו עוד מכות, אין בעיה. תשחרר אותנו עכשיו, למרות שאנחנו נוצאים רק בבוקר. כן, יש שיטה כזאת בחז"ל. השאלה היא, אבל מצד שני כתוב בספר דברים, כי בחיפזון הוציאך השם ממצרים לילה. איך יכול להיות שיצאו בלילה? יצאו בבוקר. יש פה בעיה בפשט. כן, נדבר פה מצד פשוטו של מקרא. בואו ננסה לקרוא. ויקרא למשה ולאהרון לילה. ויאמר, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל. הולכו, עבדו את השם כדברכם, גם צונכם, גם בקרכם, כחו, כאשר דיברתם, ולכו, וברכתם גם אותי. כלומר, פרעה הגיע להכרה מאוד גבוהה, שבעצם עם ישראל צודק. ולכן הוא רוצה שישראל יצאו, כי על ידי שהם יוצאים, הם הופכים להיות ברכה גם לפרעה. כן, הרי לפי ההיגיון הפשוט של הכתובים, לא הייתה שום סיבה שפרעה ישלח את בני ישראל. הרי מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? תגיד לפרעה, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני, ותמאן לשלחו, הנני הורג את בנך בכוריך. זה עוד לפני כל המכות. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד לפרעה, שאני קוראת איתו חוזה. או שהוא משלח את בני ישראל, או שיהיו מכות. ואם יהיו מכות, זה יגיע עד מכת בכורות. מה העדיף פרעה? מכות. זה הגיע למכת בכורות. לפי החוזה, פרעה שילם. כיוון שפרעה שילם, אין שום סיבה שהוא ישלח את בני ישראל. כלומר, על פי, מבחינה משפטית טהורה, פרעה יכול להגיד, בסדר, שילמתי. עכשיו תישארו במצרים. ולמרבה הפלא, פרעה קם באמצע הלילה ואומר, תצאו. למה? כי פרעה הגיע להכרה שישראל צודקים, שבאמת מגיע להם לצאת. ולכן אומר, וברכתם גם אותי. עכשיו, לא כולם במדרגה של פרעה במצרים. המשך הפסוק, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. את מי המצרים דחפו החוצה? את המצרים הפרו-ישראלים. זאת אומרת, כי הרי בני ישראל לא צריך שיגידו להם לצאת, הם רוצים לצאת. אבל העם לא רוצה. ותחזק מצרים על העם. אתם שיתפתם פעולה, כשאתם מעריצים את משה, תלכו איתו. ואז מובן מה שמתחיל להיות כתוב כאן. וישא, אגב, אם אנחנו הולכים לפי פשוטו של מקרא, כל זה מתרחש בלילה. ולא ביום. וישא העם את בצקו. יכול להיות, לא כתוב. וישא העם את בצקו טרם יחמץ. מה פתאום יש לעם בצק? סיבה פשוטה. הם בחברה העתיקה, מתי עושים את הלחם? בסוף הלילה. בסוף הלילה, האישה קמה, מתחילה ללוש. לקראת המחמצת של הבוקר. כן, כל מי ששירת במחנות פליטים, ביהודה ושומרון ובמקומות, רואה שבשלוש בלילה, פתאום מתחילים להדליק את האור, מתחילים לאפות את הלחם, להכין את הפיתות בשביל הבעל שיוצא לפיגוע בישראל. זאת אומרת, זה ברור, כן? ואתה קום בעוד לילה. בדיוק. אז וישא העם, מה קורה לעם? העם נזרק ממצרים. מה יעשו עכשיו, מסכנים? הם, אין להם, לא הספיקו להכין אוכל. בני ישראל, ברור שיש להם אוכל. הם כבר עם החמורים, עם המזוודות, עם הסלים, מלאים כנראה גם במצות, והם רוצים כבר לצאת ממצרים. אבל העם, יש לו רק בצק. וישא העם את בצקו, תרם יחמץ. ואז יש פה פרט טכני, ממש לא מובן. משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. מה אכפת לי מהדבר הזה? מה זה משנה איך הם נשאו את זה? העיקר שהם לקחו את זה כי הם רוצים שכשיגיעו לתחנה הראשונה יוכלו לאפות את זה. עכשיו, מה יש להם בכיסים לעם? יש להם זהב. מאיפה? בחברים שלהם מאתמול. כלומר, הם יוצאים עם בצק על הכתפיים ועם זהב בכיסים. ובני ישראל, מי זה בני ישראל? זה בני ישראל. כן. הם לא חושבים על זה, רק תצאו מפה. זה בדיוק העניין. הבהלה גורמת שהם בכלל לא חושבים לקחת את הזהב בחזרה, רק תלך. וזה מה שאחר אגב, מה זאת עשינו? כי שילחנו את בני ישראל מעובדנו. ובני ישראל, לעומת זה, עשו כדבר משה. מה זה כדבר משה? הם הכינו מצות אולי, כן? אבל הם לא אכלו אותם. לא ברור שהם עשו מצות בכלל, אבל כלומר הם עשו כדבר משה. וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. איך? פשוט. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום. כי כבר השם נתן, הרי לפי רש"י, כל מקום שהנושא קודם לנשוא, זה עבר מוקדם. כי כבר השם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילום וינצלו את מצרים. זאת אומרת, אמרו בני ישראל, אתם רוצים לבוא איתנו? אין בעיה, תשלמו. מה יש לך כדמי שותפות ביציאת מצרים? יש לך זהב, תביא. זאת אומרת, הערב רב, אותה קבוצה, העם, שהם בעצם אוהדי משה במצרים, שימשו כקבוצת ביניים שעל ידה הזהב יצא. עכשיו, הזהב הזה הוא חשוב מאוד. זה הזהב שממנו יעשו את המשכן וגם את העגל. זאת אומרת, זה זהב מאוד משמעותי. זהב נשא של תרבות. מהעם שמצטרף איתם. אני חוזר על הפסוק. ובני ישראל עשו כדבר משה. וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. וישאילום וינצילו את מצרים. חן העם, הסברנו שזאת הקבוצה המצרית הזאת. כן, איך הם לקחו ממצרים? על ידי שהשם נתן את חן העם בעיני מצרים. יוצא שהם שימשו כקבוצת ביניים. כמתווך. תווך קרקעות ש... אם המצרים היו יודעים מה הם עושים, היו הורגים אותם. כן? לכן מבריחים אותם מחוץ למצרים. וייס, כן. זה בדיוק בזה, יש חטא העגל, כן, חטא העגל בא בגללם. העם, העם עשו. העם, לא עם הארץ. נכון, עכשיו, חלק ממנו. עכשיו, תשים לב גם ש... כתוב, טוב עין ויבורך, זה משה, שקירב את הערב רב. כן, בואו נמשיך. וישאו בני ישראל. אז מי נוסע? בני ישראל. מרמסס, סוכותה. כ-600,000 רגלי הגברים לבד מטף, וגם ערב רב עלה איתם. וצאן ובקר, מקנה כבד מאוד. עכשיו אני לא הבנתי, מי זה הערב רב הזה פתאום? לראשונה מופיע הביטוי הזה, מי זה? העם. עכשיו, העם זה לא ביטוי שלילי, זה ביטוי סתמי. ערב רב זה ביטוי שיש לו קונוטציה שלילית. מסכנים, מה, למה אתה עכשיו קורא להם ערב רב? מה קרה? כי עכשיו יש להם בצק. והבצק הזה אוטוטו הופך להיות חמץ בפסח. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמר וגם צדה לא עשו להם. כלומר, הם הגיעו למקום הנקרא סוכות, פתחו את משארותם, וואה, הבצק לא יחמיץ. עפו אותו, אכלו אותו מצות. עכשיו, יש דבר מאוד מעניין. מתי כל זה קורה? ביום או בלילה? לפי פשוטו של מקרא זה קורה בלילה. זאת אומרת, הם עשו את ליל הסדר בשני חלקים. חלק ראשון, אכילת קורבן פסח במצרים. חלק שני, אכילת מצות מחוץ למצרים. ונקרא, מקום נקרא סוכות. עכשיו, איך זה שהבצק לא יחמיץ? הם הולכים איתו. יש הלכה בשולחן ערוך, שבצק שמתעסקים בו כל הזמן, אפילו 24 שעות, הוא לא מחמיץ. אז לכן הכתוב אומר, צרורות בסמלותם על שכמם, כי ככה זה לא יחמיץ. אלא אם כן אומר שבין מצרים, בין רמסס לבין סוכות, היה פחות מזמן של חי מינוטן הליכה. כן? קשה לומר. כן? אלא הכוונה שבאמת זה לא יחמיץ, כי כל הזמן היה צרור במשארותם בסמלותם על שכמם. אז כך זה בסדר גם לפי הלכה. יוצא לפי זה שהבצק הזה שהפך להיות מצות, בעצם נאכל עם הפסח. וזה בדיוק מה שאומרת המשנה. מצה זו שאנו אוכלים, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. או? עכשיו, יוצא, אבותינו יוצא שזה הערב רב. קצת מוזר, לא? טוב, בואו נמשיך. נראה. ומושב, עכשיו, מה שקורה, דה פקטו, הערב רב, אכל בדיוק כמו בני ישראל, אכל מצות. ואז הוא מקבל שם חדש. בואו נראה. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים. 30 שנה וארבע מאות שנה. אז כמה זמן ישבו בני ישראל בארץ מצרים? 30 שנה וארבע מאות שנה. ויהי, מקץ 30 שנה וארבע מאות שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מי זה? צבאות השם. מה זה צבאות? מה זה צבאות? מה זה לצבו? לצבו זה להצטרף. הנשים הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. כלומר, יצאו בני ישראל אחרי 430 שנה, ויצאו גם צבאות השם אחרי 430 שנה. מי זה צבאות השם? זה ערב רב. עכשיו, הדבר, זה מסביר עכשיו תופעה מאוד משונה שקורית בהמשך. כל זה הרי, הם כבר, לפי הפשט, הם כבר הגיעו מחוץ למצרים, הם אכלו קורבן פסח אתמול בלילה. פתאום, ויאמר השם אל משה ולהרון, זאת חוקת הפסח. אתה מלמד אותי עכשיו הלכות של לילה שעבר? תלמד אותי שנה הבאה, לקראת שנה הבאה, תלמד אותי ללכות פסח עוד פעם. אבל פתאום כאן, זאת חוקת הפסח, כל בן נחר לא יאכל בו, וכל עבד איש מקנת כסף ומלת אותו אז יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו, ובית אחד יאכל, תושים לבית בשר חוצה, וזה משורו, כל הדת ישראל עשו אותו, וכי יגור איתך גר, ועשה פסח לשם, ימול לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ וכל ערי לא יאכל בו, תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. זאת אומרת שזה הלכות גרים. הלכות גרים מופיעות לראשונה. למה? כי לראשונה בהיסטוריה יש גרים. ויהי בעצם היום הזה, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. אז זה על צבאותם. עם אלה שהצטרפו. יוצא לפי זה שיש לקבוצה הזאת שלוש שמות. כל זמן שהם במצרים, קיים העם. כשהם מצטרפים אל בני ישראל, אבל לא ברור מה מעמדם, הם ערב רב, אחרי שבגרים הם צבאות השם. כן.
אבל משה, מה הייתה המטרה שלו בלקיחת אותם אלה שסימפטו? הוא רצה לאחר אותם עם ישראל, או הוא רצה...
זאת שאלה, מה הוא רצה? יכול להיות שהייתה למשה איזו מחשבה. אם זה לא ילך עם בני ישראל, אולי זה ילך איתם. כן? לך תדע. וזה עמך אשר העלית מארץ מצרים. לכן הקדוש הוא אומר שאתה העלית אותם. לא שאלת אותם. כן, בבקשה. אני לא יודע אם זה עמך. לא, זה לשון סתמית. כלומר, השאלה יקרה, מה המוטיבציה של החבר'ה האלה לצאת ממצרים? מה הם רוצים? הם דבקות במשה. זאת אומרת, בני ישראל הם יוצאים ממצרים כי הם רוצים להגיע לארץ ישראל, זה מה שחשוב להם. הרי זה מה שהבטיחו לאבותיהם, משה נשלח, אומר שלום, נשלחתי כדי להביא אתכם לארץ ישראל. בסדר, הולכים איתך. זאת אומרת, בני ישראל יוצאים, מה? אני מדבר על אלה שיצאו. אלה שיצאו, למה הם יוצאים? הם רוצים את ארץ ישראל. העם, מה הם רוצים? תורה. הם רוצים דת. זאת אומרת, בני ישראל רוצים ציונות, ערב רב רוצים דת, כל אחד עם הבעיה שלו. עכשיו, כשמשה נעלם, בני ישראל אין להם בעיה. משה נעלם, זה נמשיך לארץ ישראל. העם בלי משה, מה יעשה? אז הם עושים את העגל. או? מה? טוב. עכשיו, אז זה הסבר, אז זה יוצא לפי זה שבצקם של אבותינו שלא הספיק להחמיץ, זה הבצק הזה של הערב רב. אבל בכל זאת יש פה שאלה, אם ככה זה לא אבותינו. בצקם של אבותינו. כאן אנחנו מוכרחים, חוץ זה, מלבד זאת צריך להבין מה זה הסיפור הזה של ה-30 שנה ו-400 שנה, כי הרי זה לא נכון מבחינה היסטורית. אבל טוב, אם יישאר לנו זמן נדבר גם על זה. אבל קודם כל להבין מה זה בצקם של אבותינו. כאן אנחנו נזקקים כדי להבין את זה עד הסוף, לדבריו הנפלאים של הרב קוק. במאמרי ראייה, מודפס קונטרס הנקרא ישראל, השבת ישראל והזמנים, ושם יש מאמר על המצה. שם הרב מסביר מה זה בצק. בצק זה קמח עם מים, נכון? מה ההבדל בין קמח עם מים לקמח בלי מים? קמח עם מים, גרגירי הקמח דבוקים. כשזה בלי מים, גרגירי הקמח נפרדים. עכשיו אומר הרב, כשהיינו במצרים, היינו קמח. לא היו חיים לאומיים. כי כל אחד מישראל היה משועבד לקצב החיים של המצרי ששיעבד אותו. יוצא שאין חיים לאומיים. יוצאים ממצרים, הופכים אוטומטית מקמח לבצק. עכשיו יש פה בעיה. מה קורה לבצק שמניחים אותו? תופח. מתחיל להחמיץ. בשלב מסוים, כשהבצק מחמיץ, בא האופה עם המערוך, מסדר, חלות, עושה קליעות, לא משנה מה, מכניס לתנור. זה כבר חמץ. זה לחם חמץ. אבל לפעמים האופה לא נותן לבצק להחמיץ. מיד הוא בא עם המערוך, מאבד אותו, מכניס אותו מיד לתנור, יוצא מצה. מה ההבדל בין זה לזה? יש אומה שהיא כמו בצק תופח. מה? חיים מינוטן. עכשיו, לא 18 דקות, תגיד חיים מינוטן, זה הרבה יותר רציני. כן. מה? אז דווקא לא מבינים, לכן זה נמכר יותר טוב. כן? תכתוב, היי מי שמצס, זה עוד יותר טוב. במקום נגיד מצות שלנו. היי מי שמצס. כמו שראיתי, זו מודעה יפה מאוד, לפני כמה שנים. מצות מהודרות עם חומרות שלא היו מעולם. טוב, אז על כל פנים, מה זה הסיפור הזה? לכל אומה יש חיים משלה. למשל, האומה הרומית. הייתה האימפריה הרומית, היא חייתה את חייה בכיף. אחרי מאות שנים שרומא קיימת, יום אחד הם מחליטים להפוך לנוצרים. נהיו נוצרים. אבל זה אחרי שהם הספיקו לעשות הרבה, הספיקו להחמיץ. אז הם קיבלו על עצמם איזשהו תוכן רוחני, אבל הוא לא מאוחד במהות של רומא. לכן, בשלב מסוים, רומא הפכה להיות גם חילונית. זה לקח 1,000 שנה, אבל אירופה, שהיא היורשת של רומא, החליטה, יאללה, נמאס מהנצרות, חוזרים לחילוניות קדומה. באמת, המוטיבים של המהפכה הצרפתית היו מוטיבים של רומא העתיקה. אנחנו לא צריכים יותר את מה שאוספנו על עצמנו במהלך הדורות, חוזרים לחמץ המקורי. ואז היה אפשר גם שעם ישראל יוצא ממצרים ויש לו בזיכרון ההיסטורי שלו תקופה בלי תורה. ואז יוצא שהתורה איננה מהותית לאומה. אפשר לפעמים עם, אפשר גם בלי. אבל לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. נגלה עליהם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא הגיע לה מיד. כלומר מיד היה גילוי שכינה. ואז יוצא שלא, אין לנו בזיכרון ההיסטורי שלנו שום צורת חיים ישראלית שאיננה קשורה לגילוי שכינה. בזיכרון הלאומי שלנו זה לא קיים. ולכן גם אם ינסו לחלן את הזהות הישראלית, זה לא יכול להצליח. כי זה כמו לקחת מצה אפויה ולהרטיב אותה. לא קורה כלום. כלומר, הרב קוק, אם כן, סובר שאין איסור שרויה. כן? כלומר, מי שחושש לשרויה, יש לו בעיה עם סגולת ישראל לפי זה. כן? לא, זה מגיע עד לשם. זאת אומרת ש ואנחנו רואים באמת שהחילון הישראלי הוא שונה מהחילון של כל אומה אחרת. כשהחליטו עמי אירופה להפוך לחילוניים, הם החליטו לעזוב את השפה הדתית, השפה הכנסייתית, דיינו הלטינית, ולכתוב ולדבר בשפות המדוברות בארצותיהם. כי היה לאן לחזור. כשבמאה ה-19 החליט אליעזר בן יהודה שהוא מייסד את היהדות החילונית, הוא אומר, עכשיו לא צריך יותר יהדות, כלומר לא צריך יותר תורה, יש לנו הגדרה חדשה, ארץ ושפה. איזה ארץ? ארץ הקודש. איזה שפה? לשון הקודש. כלומר, כדי להרגיז את הרבנים אתה משתמש בקודש. זאת אומרת שהזהות החילונית הישראלית נושאת בקרבה את המעצורים של עצמה. היא לא יכולה באמת להיות, היא לא יכולה באמת להחמיץ. ואת זה למדנו ממי? למדנו את זה מן הערב רב. זאת אומרת, הערב רב לימד אותנו שאי אפשר להחמיץ, גם אם אתה רוצה, אבל הבצק בסוף לא יחמיץ. אז זה לא הספיק בצקם של אבותינו באמת להחמיץ, אז שגאה להם הקדוש ברוך הוא שנאמר ויופו את הבצק. זה ההסבר הפשוט, אם כן, של לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. עכשיו בואו, כיוון שנשאר לנו כמה דקות, בכל זאת ננסה להבין, באמצע, כן. פשוט, הם הצטרפו אלינו, יצאנו מרמסס סוכות, פתאום רואים שהעם רוצה לאכול ארוחת בוקר, מוציא את הבצק ולא יחמיץ. כן? מה עשו בני ישראל? גם כן, עשו אותו דבר, אכלו מצות. אכלו מצות של הערב רב אולי אפילו. כן? כי הרי בני ישראל אולי לא הספיקו לאכול את ה... אמנם לא היו כל כך רעבים, כי אכלו את הקורבן בלילה. אבל בכל זאת, עברו כמה שעות, אז מאיפה נאכל? אז עושים סעודה משותפת עם הערב רב. אז ובני ישראל למדו מזה משהו, שהקדוש ברוך הוא יתערב לטובתם, ולא הספיק בצקם שאבותינו להחמיץ אשר גילוי שכינה. עכשיו, אני רוצה להבין קצת את הסיפור הזה של ה-30 שנה ו-400 שנה, שתקוע באמצע הכלום. זאת אומרת, באמצע הסיפור על הערב רב שמצטרף לעם ישראל ואופה את הבצק, ויש הלכות פסח והלכות גירים, פתאום מופיע 30 שנה ו-400 שנה. ממש לא מובן. כן, אבל ההסבר הוא פשוט ביותר. בתחילת הפרק נאמר, ויאמר השם, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל עדת בני ישראל לאמור בעשור לחודש הזה. כלומר, כדי להתחיל את התהליך של יציאת מצרים, דיינו את ההיסטוריה הישראלית בפועל, העצמאית, הקדוש ברוך הוא אומר, אי אפשר להתחיל אם לא עורכים קודם כל רפורמה בלוח. מתחילים עם רפורמה. מה הרפורמה? מכאן ואילך, החודש הראשון יהיה חודש יציאת מצרים. אז מה היה החודש שבו התחילו את השנה לפני כן? תשרי. ברור. יש לנו הרבה הוכחות לזה, לא נעסוק בזה כעת. אבל חודש תשרי היה החודש שמנו התחילו את השנה. ואז השנה הייתה מתחילה בתשרי ומסתיימת באלול. זו הייתה שנה תשריית. כמו כן, מכאן ואילך, יש שנה שמתחילה בניסן ומסתיימת באדר. זו שנה ניסנית. נכון? כמה, בתוך, נגיד, תקופה של 20 שנה, כמה שנים ניסניות יש? 20, נכון? בו זמנית, בתוך ה-20 שנה האלה, יש גם 20 שנים תשריות, נכון? אז יוצא לפי זה כמה שנים ניסניות ותשריות עברו במשך 20 שנה? 40. 40. עכשיו, למה היה צורך לעשות את הרפורמה הזאת? הרי אומות העולם מונים לתשרי. ישראל מונים לניסן. זאת אומרת שיש קצב היסטורי שונה בין ישראל לעמים. אם מצרים היו יכולים לצאת יחד איתנו, אז היינו עושים את ניסן ותשרי ביחד. כלומר, לא היינו עושים את ההפרדה הזאת, היינו ממשיכים בשנים של האומות. וזה בעצם התקווה של העתיד. וייסעו בני ישראל מרמסס, סוכותה. הגיעו למקום הנקרא סוכות בפסח. זאת אומרת, האידאל היה שסוכות בפסח זה אותו דבר. הסתיו והאביב אותו דבר. איזה עולם אידאלי כזה. לא יצא. אז מה שזה גרם, וזה היה בגלל שהשיעבוד של מצרים היה קשה. אבל כמה זמן באמת היו במצרים? 215, כן? כך אומר רבינו חננאל, וכך הוא כתב פרקי רבי אליעזר, שהשהייה במצרים הייתה 215 שנה, לא כמו הסוגיה שאומרת 210. במשך 215 שנה, כמה שנים ניסניות יש? 215. כמה שנים תשריות יש? גם כן 215. סך הכל? 430. כלומר, דווקא בגלל הצורך להוציא את הערב רב, ואי האפשרות של מצרים להצטרף, לכן הזמן הוכפל, ולכן הוא מושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים 30 שנה ו-400 שנה, והאם מקץ 30 שנה ו-400 שנה הוציא השם את בני ישראל, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. זאת אומרת, הזמן הוכפל בדיוק אז, וזה רטרואקטיבית לתקופת השעבוד, לכן זה יוצא 430 שנה. וזה לא חוזר אחר כך, כי אחר כך כבר נתמזגו הגרים בישראל. אז זה מסביר מדוע זה מופיע במקום הזה. מה עוד כתבתי פה? טוב, זהו.